סיום ספר בראשית. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 ומאת שנה, ויקרבו ימי ישראל למות. הלשון ויקרבו ימי ישראל למות היא לא מצויה במקומות אצל אחרים, רק אצל יעקב, אצל דוד המלך. עומד על זה הזוהר. כאשר הוא אומר, כאשר הקדוש ברוך הוא רוצה להשיב רוח אליו, כל הימים של האדם, ויקרבו ימי ישראל למות. בעצם, אדם, אומר הזוהר, אדם מת בשעה אחת, לא בהרבה ימים. אדם מת בבת אחת. מה הפירוש ויקרבו, קרבו ימי המיטה? אלא הפירוש הוא שכשאדם מת כל הימים שהיו, שהוא חי חלי אדמות, ובהם הוא עשה את רצונו של ריבונו של עולם, כל יום ויום בא יחד איתו. ויקרבו ימי ישראל למות. הימים שאדם עשה את רצונו של הקדוש ברוך הוא, אכן באים איתו. אבל הימים שבהם חס וחלילה, אם אדם לא עשה את רצונו של הקדוש ברוך הוא, אז כלשונו של הזוהר, כל ימי אדם עומדים וקיימים, ובכל יום כשמגיע יומו, מזהירו את האדם. וכאשר אדם עושה עבירות, אותו היום עולה בבושה, ומעיד עדותו, ועומד מבחוץ עד שיעשה תשובה, ואז חוזר למקומו. ואם לא שב היום הזה, היום הזה משתתף עם רוח מבחוץ, ומתחבר לאדם להרע לו, קולות שלא שב. ובסוף הימים נחסרים אלו הימים, אוי לאותו איש שגרה מהימים, ולא נשארו לו ימים לעמוד לפני המלך ולהתקרב אל המלך הקדוש. הימים אלו לבושי יקר, שמשתלבשת בהם הנשמה. אוי למי שאין לו לבוש, אשרי מי שיש לו לבושים. אומר הזוהר, אם כן, כל יום כאילו מלביש את האדם בעוד מצוות שהוא עשה, ובעוד מעשים טובים שהוא עשה. למדנו וידעו כי עירומים הם, מה שנאמר על אדם וחווה, עירומים מהמצווה. נודע להם שהם הרגישו שהם חטאו מלבוש היקר שנעשה מהיום. זה מה שכתוב באברהם אבינו, ואברהם זקן בא בימים שבא לבוש בכל הימים. ובאיוב לעומת זה כתוב, ערום יצאתי מבטן אמי וערום אשוב שמה, שלא נשאר לו לבוש. ובלבוש הזה יקום הצדיקים לתחייה, שכתוב התייצבו כמו לבוש. ומי שזכאי מתלבש בלבוש של עצמו, בלבוש של אבותיו. אשרי חלקו של יעקב שאמר בביטחון, ושכבתי עם אבותיי, שזכה להיות קשור למדרגה של מדרגתם של האבות, להיות לבוש בבגדי יקר שלהם. כאן יש תוספת בזוהר. רבי יהודה אמר, וירח את ריח בגדיו ויברכהו, והרי לא היו אלו בגדיו של אלא בגדי עשיו. ולמה נאמר בגדיו של יעקב, אלא הכוונה לבגדים הרוחניים, ללבוש של העולם העליון, את הריח של בגדים האלו הריח, ועל זה אמר, ראה ריח בני כריח השדה אשר בירכו אלוקים. כלומר, יש לבושים גשמיים, ויש לבושים רוחניים. אדם מתלבש במעשים הטובים שלו, בימים שבהם יש תוכן של מעשים טובים, של מצוות, ואלה הלבושים. וכל יום ויום, הוא עניינו להיות לבוש נוסף לאדם ויחד עם הלבושים האלה אדם מגיע לחיי העולם, ואחר כך ממשיך איתם. במקום אחר אומרים חכמי הפנימיות שכל יום ויום זה מציאות אחרת. זה, אין הימים חוזרים על עצמם, ואין השעות אפילו חוזרות על עצמם. כל יום ויום תפקידו של האדם לעשות מחדש את עבודת השם, וזה עבודת השם שונה. זה לא אותה תפילה של שחרית ואותה תפילה של מנחה, זה לא אותו לימוד התורה שהיה אתמול, אפילו זה משתנה עם השעות של היום. בכל יום, כמו שיש אנשים שלא כל אחד נוהג כך, אבל יש אנשים שיש להם לבוש של בוקר, יש לבוש של ערב, כל זמן יש לו את הלבוש המתאים לכל הופעה, לכל מפגש, יש את הלבוש המתאים. וכך בעבודת השם, כל יום ויום הוא איננו חוזר על עצמו. כל יום ויום עבודת השם חדשה, ומה שלא עשה אדם היום, הוא לא יכול לתקן ביום הבא תיקון שלם. יש תשובה, אבל התשובה היא לא יכולה להחזיר את היום בחזרה. צריך להרגיש התחדשות, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. ויקרבו ימי ישראל למות ויקרא לבנו ליוסף. גם כאן שואל הזוהר, מה רק יוסף הוא בנו? אז כמובן אפשר להסביר, הוא קרא ליוסף מפני שרק יוסף יכול לקיים את בקשתו, כי הוא מבקש עכשיו סימנה ידך תרחי ואל תגברני במצרים. זה יכול רק יוסף, שהוא היה מושל במצרים, והוא יכול לבצע את הדבר הזה ולהביא אותו לקבורה במערת המכפלה. אבל בכל זאת הוא היה על הלשון לבנו, כאילו יש משהו מיוחד ביוסף, שדווקא יוסף נקרא בנו של יעקב. אומר הזוהר שיוסף הוא עמד בניסיונות גדולים מאוד והמשיך את דרך אביו, מה שאין כן באחים שהם לא התמודדו בניסיונות הגדולים האלה שיוסף עמד בהם. ויום יום עמד בניסיונות קשים, והיא התעברה אליו יום יום ולא שמעה אליה לשמוע בקולה, להיות אצלה. הוא מתגבר ומתגבר ומתגבר עד שמגיע היום הקשה ביותר, שאף אחד לא נמצא בבית ואין איש בבית, ויבוא יוסף לעשות מלאכתו. ואז אומרים חז"ל שכתוב אין איש מאנשי הבית בבית, זאת אומרת שבא לדייק, אבל היה מישהו אחר. מי היה? דמות יוקנו של יעקב. כלומר, יוסף יכול היה בפעם להתגבר על הקושי הגדול הזה שהוא היה צריך להתמודד עם, עם הניסיון הקשה הזה, בזכותו, בזכות שתמיד הייתה דמות יוקנו של יעקב לנגד עיניו. כאילו אביו מלווה אותו, אביו נמצא איתו, דמות יוקנו נראתה לו בחלום. זה לא הכוונה שרק באותה שעה, פתאום בדמיון שלו, הוא בא מראה ממש, הוא פתאום רואה את אביו נראה לו בחלון. אלא בעצם יוסף היה כל הזמן חי את היותו בנו של יעקב, את היותו ממשיך דרכו. הוא לא יכול, וזה נתן לו את הכוח, זה נתן לו את היכולת להתמודד גם בהתמודדויות הכי קשות. הוא לא נמצא לבד, אבא שלא רואה. הוא לא יכול לעשות את זה. הוא לא רוצה לעשות את זה. זאת אומרת שיוסף חי כל הזמן כבנו של יעקב. באופן מיוחד. ויקרא לבנו ליוסף. אחר כך בהמשך לזה אומר הזוהר עוד. בואו ראה מה כתוב. וימהן ויאמר אל אשת אדוניו וכולי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת וימהן ויאמר. בזכות זו תזכה לברכה לבנך, כמו שנאמר, וימהן אבי ויאמר, ידעתי בני, ידעתי על מה שאמרת שהוא הבכור, ידעתי גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל. ומה הוא ידעתי בני, ידעתי? מהי הכפילות? פעמיים ידעתי. מה זה הכפילות לפעמיים ידעתי? אלא ידעתי בני בזמן שקיימת בגופך שאתה בני. ידעתי בני, ידעתי. אני זוכר שאתה התנהגת כמו בני אז, אז כשאתה מיענת. אז כשגברת וידעתי שזה הבכור. ולכן נאמר ויקרא לי, ויקרא לבנו ליוסף. דווקא לבנו ליוסף. כלומר, יוסף, זה מה שאומרים לנו חכמנו זיכרונם לברכה, זה ללמדנו. כל אדם צריך לזכור שהוא בן להורים, לסבים, המשך של דורות של עם ישראל, המשך של האבות, והאבות נקראים אבות לכל אחד ואחד מישראל. ומי שהולך בדרכי אבות, האבות מלווים אותו. אברהם ממינו, יצחק משמאלו, ויעקב לפניו. ואדם צריך כך להרגיש שהוא בעצם בנם של האבות, האבות מלווים אותו, זה מחייב אותו וזה גם נותן לו כוח. תמיד צריכה להיות דמות יוקנם של האבות לנגד עיניו של האדם. אדם הוא לא לבד. אדם הוא המשך של דורות. גם האחריות לגבי הדורות הראשונים, וגם לגבי הדורות הבאים. שכל אחד בעזרת השם יימשכו ממנו דורות על דורות. אחריות. הוא חוליה בשרשרת ארוכה. וההתנהגות שלו היא משפיעה גם למעלה וגם למטה. ואנחנו ממשיכים בפרשה. ויקרא יעקב אל בניו ויאמרו, יאספו ויגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. יקבצו ושימו בני יעקב ושימו אל ישראל אביכם. ואז הוא מתכוון להגיד להם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, ולא אומר, רק מברך אותם. אומרת הגמרא במסכת פסחים בדף נ"ו. ויקרא יעקב אל בניו ויאמר אספו ואגיד עליכם. ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין, ונסתלקה ממנו שכינה. אמר שמא חס ושלום יש במיטתי פסול, כאברהם שיצא ממנו ישמעאל, ואבי יצחק שיצא ממנו עשיו. אמרו לו בניו, שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. ישראל אבינו, כן? אמרו, כשם שאין בליבך אלא אחד, כך אין בליבנו אלא אחד. אנחנו כמוך. באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אמרי רבנן, איך הנה אביד? מה לעשות עכשיו? נמרונו, לא אמר משה רבינו. זה לא נאמר בתורה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. לא נאמרו, לא נוגד את זה. אמרו יעקב, זה יש בעיה. אם הרב אומר דבר אחד ואבא אומר דבר אחר. יעקב אבינו ומשה רבינו. מה עושים? למי שומעים? התקינו שיהיו אומרים אותו בחשאי. אז מצאו פתרון, להגיד ולא להגיד. כלומר, אם אנחנו נגיד, זה לא כמו משה. אם לא נגיד, זה לא כמו שעשה יעקב. אז אנחנו נגיד ולא נגיד. נגיד בשקט ולחש. אמרת? לא. לא אמרת? כן. כן אמרתי. לא אמרתי. משהו באמצע. אמירה בלחש. זה אמירה באמצע. זה הפתרון. יש בכמה הלכות אנחנו מוצאים פתרון כזה על האמצע, כן. יש מחלוקת ראשונים איך שמים את המזוזה. אם שמים את המזוזה מאונח או שמים את המזוזה מעומד. אז יש מנהג לשים אותה ככה בקצת בנוטה, באופן כזה שקצת ככה וקצת ככה, שיהיה לפי מתאים לשתי הדעות. גם ספר תורה בהבמה עושים אותה קצת ככה, לא בעמידה, כלומר ספרדים נוהגים בעמידה, אבל אשכנזים עושים, לא עושים את זה ישר, אלא עושים קצת בלחסון, כדי לצאת שתי הדעות ביחד. לכבד את כל הדעות. אמר רבי יצחק, אמרי דבר רבי עמי, משל לבת מלך, שיריחה ציקי גדרה. אם תאמר, יש לה גנאי, שהיא רוצה לאכול אותם, ואז זה מין זללנות כזאת, ציקי גדרה, זה החלק השרוף שם למטה, מתחתית הגדרה, זה מאוד מאוד טעים, אבל להביא את זה על שולחן מלכים, זה לא חתיכה ראויה להתכבד. זה פירורים, זה לא שמים את זה בצלחת. גם חל קצת צרוף. אם היא לא תאמר, יש לה צער. התחילו עבדיה להביא לה בחשאי. לאכול על השולחן אי אפשר. לבקש אי אפשר, אז הבינו שהיא רוצה, הביאו לה בחשאי. צריך להבין את הרעיון כאן, מה הדברים, מה ביור הדבר הזה. אמירת שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, קבלת עול מלכות שמיים שמקבלים ישראל, זה קבלה עליונה. השם, אנחנו אומרים השם, אנחנו צריכים כמובן להתכוון, ריבונו של עולם שהוא למעלה, שהוא המקור של הכל, שהוא בורא כל, שהוא למעלה מלכל, שהוא בלתי מושג לגמרי. והוא, הוא, הוא, שכל כך, הוא כל כך עליון, הוא אלוקינו. כשאנחנו אומרים אלוקינו, אנחנו קצת כאילו נותנים כאן איזו הגדרה, שיש לה ריבונו של עולם קשר עם המציאות, אנחנו שייכים לו, הוא אלוקינו, ואנחנו מוגבלים. אנחנו חוזרים ומיד חוזרים ואומרים, השם שהוא אלוקינו, השם הוא אחד למעלה מכל, לא במובן אחד לעומת שניים. ייחודו של השם, שקדוש ברוך הוא, אין הגדרה אליו, הוא למעלה, 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 למעלה מכל השגה. זו קבלה אמיתית של עול מלכות שמיים, שרק ישראל יכולים לקבל אותה, כי רק ישראל יש להם הנשמה העליונה שהיא הגבוהה מכל, שהיא עומדת כביכול בגבול בין הבריאה ובין מה שלמעלה מהבריאה. כי נשמת ישראל היא הנבראה לפני שנברא העולם, כן? ישראל קדמו לעולם, היא השור, היא המקור, התחלת הבריאה. לפני כן לא הייתה בריאה. התחלת הבריאה בגבול של בין בריאה למעלה מהבריאה, כביכול לריבונו של עולם, עומדת נשמת ישראל, כנסת ישראל. כאילו מציצה מעבר לגבול. היא היחידה שיכולה, נשמת ישראל היא היחידה שיכולה להעיד על ריבונו של עולם. אתם עדיי ואני אל. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. העין עוד גדולה והדלת עד. עין דלת עד. אנחנו עדים, אנחנו מעידים שהשם אלוקינו, השם אחד. עד אחד לא מספיק. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. עין דלת, עוד פעם יש שם עדות. שני עדים. שני עדים זה כבר עדות שלמה. אז שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה רק ישראל יכולים לומר את זה. וגם ישראל כשהגיעו ליכולת לומר את זה, זה לקח זמן, 40 שנה. כשישראל יצאו ממצרים, עוד לא הגיעו למדרגה הזאת שיכולים להשיג את ההשגה הגדולה הזאת, אומר הזוהר. רק כשישראל כבר הגיעו לערבות מואב, על סף של הכניסה לארץ ישראל, הוא כבר בעצם במקום שהוא יהיה ארץ ישראל, כשיכבשו את ארץ ישראל המערבית, אז למפרע גם ערבות מואב מתקדשת בקדושת ארץ ישראל. כשהגיעו למקום הזה, אחרי לימוד של 40 שנות ישיבה במדבר, 40 שנים למדו בישיבה, לא עסקו בשום דבר, היו אברכים, קיבלו מלגה מסודרת, קבועה, שמלתך לא בצקע, רגליך לא בצקע, שמלתך לא בלטה מעליך, והמן יורד, ולא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. 40 שנה לומדים, אפשר להגיע למדרגה מאוד גבוהה, כמו שכתוב שאדם לא עומד על דעת רבו עד 40 שנה. אז ישראל כבר יכלו לשמוע ולומר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זה נמצא בספר דברים. זה אומר משה רבינו, כמו שאמרתי, על ערבות מואב, בפרשת ואת חנה. זאת אומרת, האמירה הזאת היא התרוממות להשגה היותר גבוהה, הבלתי מושגת, בגבול שבין ההשגה ללא מושג. מדברים על משהו שלמעלה מכל. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה כבר בחינה אחרת. זה מדובר כבר על ברוך שם, על כבוד, על הופעה של מלכות, שזה שייך כבר במציאות של העולם הזה. בעולם הזה ריבונו של עולם מתגלה בפעולותיו, על ידי הנהגתו בעולם הזה. ואנחנו רואים את הנהגתו ומתפעלים. אבל כל ההתפעלות שאנחנו יכולים להתפעל מריבונו של עולם, הרי טנטונת ביחס לגדלותו. כמה שאנחנו נתפעל ונראה את כל גדלותו של ריבונו של עולם, בורא שמיים וארץ, את הים ואת כל אשר בעם, סירו מה רואו מנכם ורואו מברא אלה, את הרואים את השמיים, מוציא במספר צבאם, לכולם בשם יקרא, רואים את הכל, אבל בשביל הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם הזה, זה לא היה בכלל מאמץ. זה בקלי קלות. הרבה עולמות יש, עוד עולמות, יותר רוחניים, יותר גדולים, יותר מיוחדים, ועוד 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 ועוד, ובלי גבול בעצם מה שריבונו של עולם יכול לעשות. על כן, כל שבח שאנחנו נשבח אותו ממה שאנחנו רואים בעינינו, זה בעצם מגביל. זה כמו משל למלך שיש לו 1,000 דינרי זהב, ומשבחים אותו ב-1,000 דינרי כסף. זה גנאי הוא לו. זה לא שבח. איך אפשר לשבח מלך שיש לו 1,000, נגיד לו שיש לו 1,000. ישבחו מפרופסור למתמטיקה שהוא יודע את לוח הכפל. אז זה מעליב. כאילו משמע רק את זה הוא יודע. אם כן, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה שבח שאנחנו רואים אותו, שאנחנו מתרשמים ממנו, שהוא מרשים אותנו, שהוא מפעם את הלב, מרגש את הלב לראות את הגודל הנפלא של מעשיו של הקדוש ברוך הוא. וזה אנחנו אומרים בנשמת כל חי, ואנחנו משבחים את ריבונו של עולם, ומברכים ואומרים שכמה שאנחנו נשבח זה לא מספיק, אבל אנחנו משבחים בעצם את מה שאנחנו רואים. ומה שאנחנו רואים זה מאוד מאוד מוגבל. אז מצד אחד, בברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כלומר, אנחנו מדברים על הכבוד המופיע, על המלכות המתגלה, על השם כביכול, על הופעות האלוקיות. אנחנו מרגישים טעם מיוחד. אז זה טעים, אבל אי אפשר בזה להסתפק בשבח הזה. זה מצד אחד, אם תאמר גנאי אולה. אם היא לא תאמר, אנחנו רוצים להרגיש את השייכות הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו לא נבטא את הטובות הפרטיות שהקדוש ברוך הוא עושה לנו, אנחנו מתעוררים, פותחים את העיניים ואומרים, מודה אני לפניך, עכשיו אני פתאום מרגיש חי, ואני מרגיש שריבונו של עולם הוא שמחיה אותנו, אז זה ממלא אותנו שמחה. אבל זה שבח קטן, זה שבח פרטי. אז על כן צריך למצוא את הדרך איך לשבח ושזה לא יצא גנאי. אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בשקט, לא בכל רם. לבד מיום כיפור, שאז הכל כאילו מתרומם, אנחנו מלאכים, מתרוממים מהמציאות. לא אוכלים, לא שותים, לא עושים שום צורכי הגוף, כאילו מתעלים, מעלים את כל המציאות המגושמת כאילו מעלה. אז אפשר להגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בכל רם. המהר"ל הוא דווקא מפרש אחרת ממה שהרב. המהר"ל אומר שברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד זה שבח יותר גדול משמע ישראל. זה שבח שהמלאכים אומרים אותו. זה המרענייה שאנחנו אומרים בבית המקדש. בבית המקדש לא אומרים על כל ברכה ורבך אמן, אלא אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מקום בית המקדש, מקום מיוחד. שם אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. המלאכים, זאת אומרת, זה דבר שהם רוחניים, זה ברכה רוחנית מאוד מאוד, הוא אומר. על כן צריך להגיד אותה גם כן בצורה לא מגושמת, פנימית, מסתרת. אמירה מחשאי זה אמירה עמוקה, זה אמירה פנימית. כמו שהתפילה בלחש היא בכוונה בלחש, היא לא שלא צריך להתפלל בכל רם, אלא אין להתפלל בכל רם, מכיוון שהתפילה היא אמירה פנימית, תפילת 18, עומדים לפני ריבונו של עולם, הוא שומע תפילה, לא צריכים להרים קול. גם ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד שצריך לומר את זה בלחש, מבין המהר"ל שהמשמעות של אמירה בלחש היא אמירה פנימית עליונה. אז מה הגנאי שבזה? שמי שלא ראוי ומשבח שבח שלא מתאים לו, זה גנאי, זה לא מתאים. חוץ מאשר ביום הכיפורים שאדם, כולם מתעלים מעלה, כולם כמו מלאכים. ואני חושב שזה לא סותר. כי יש צדדים שישראל עולים על המלאכים, ויש צדדים שמלאכים עולים על ישראל. המלאכים בוודאי שהם רוחניים, ולא מגושמים, והם גם השגות שלהם יותר גדולות, מאשר האדם בעולם הזה. אבל הנשמה הפנימית שבישראל, היא יותר עליונה מהמלאכים. אז יש כאן שתי בחינות. אפשר, אם אתה מדבר על שמה ישראל במובן הגלוי, אז ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד זה יותר עליון, זה אמירה של מלאכים. אבל יש באפשרות להגיד שמה ישראל במובן העליון ביותר, הפנים פנימי הנשמתי, זה כבר יותר ממלאכים. וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד זה קצת פחות, כמו שהסברו של מרן הרב. אז יש כאן באמת שני צדדים, לא סותרים זה את זה. משלימים אחד את השני. אנחנו, אם כן, זה מה שקורה כשיעקב אוסף את בניו. זה תקופה של סיום של האבות. וזה הסיום של ספר בראשית. ספר בראשית הוא ספר האבות, ספר הישר, ספר המידות, ההתכוננות לקראת קבלת התורה. דרך ארץ קדמה לתורה. דרך ארץ יש לזה כמה מובנים. עצם הקיום של המציאות היא אם אין קמח אין תורה. אז צריך לברוא את העולם כדי שתופיע התורה בעולם. וצריך לברוא את העולם במובן הזה גם ההתנהגותי כדי שאפשר לקבל את התורה. אז צריך הבסיס של המידות. צריך את הראשית של האבות. והאבות הם עומדים לפנינו, ומהם אנחנו לומדים את המידות הטובות, את האהבה, את העירה, את השילוב של שניהם ביחד. מהאבות ומהאימהות אנחנו לומדים את החסד, את הגבורה. ואנחנו חוזרים על זה הרבה פעמים, שכל בן תורה הוא כל הזמן צריך להיפתח במידות טובות. לא יכול להיות שאדם יגדל כבן תורה ולא יתקדם כל הזמן בישרות, בהגינות, בטוב לב, בעשיית חסדים, וכמובן במניעה מכל דברים שהם להפך, שלא לעשות שום דבר, שום צער ושום הכבדה לאחרים. לראות תמיד בעיניים טובות, בעין טובה, את כל הנבראים, את כל החברים. זה צריך להתחיל בהתחלה כל אחד בסביבה שלו, ואחר כך להכתיב את זה הלאה והלאה, על כל ישראל, כל העולם כולו. וככל שאנחנו יותר מתיישרים במידות הטובות, אז מנהל התורה יותר ממלא אותנו בצורה יותר מושלמת, בצורה יותר נכונה. ירוב כמטר לקחי, תזל כתל אמרתי, התורה היא כמו גשם. הגשם, אם הוא יורד על קוצים, גודלים קוצים. אם הוא יורד על סם המוות, על עצים שיש בהם סם המוות, העצים גדלים. והתורה היא גם כן. זכה נעשית לו סם חיים, זה לא זכה נעשית לו סם המוות. זאת אומרת, אם אדם לא לומד תורה מתוך גישה נכונה, היא לא רק שהיא לא בונה בו את את הכוחות הטובים, היא יכולה להסיק. יכול להיות חס וחלילה להפך. אבל אם אדם לומד מתוך כוונה באמת שהתורה תשפיע עליו באופן חיובי, אז גם הוא עדיין לא כל כך מתוקן במידות, אז התורה משפיעה עליו. אבל הוא צריך ללמוד עם הרצון הזה שהתורה תיישר לו את המידות, ושמה שהוא יודע שהוא צריך ליישר, הוא יישר בעצמו. לא חכה שבאופן טבעי, מבני שהוא לומד תורה, הוא יתיישר, כי זה באמת משפיע. אבל צריך לעבוד על המידות. ואז נבנים תלמידי חכמים. וזה מה שאומר יעקב אבינו. בך יברך ישראל, ישמחה אלוקים כאפריים וכמנשה. מה הוא אומר? כל הדורות אנחנו מברכים, ישמחה אלוקים כאפריים וכמנשה. למה לא מברכים ישראל חי אלוקים כאברהם, יצחק ויעקב? הם היו גם כן לא רעים. אולי יותר. אז למה, מה זה הברכה שיעקב מברך? הוא בעצם, מה הוא אומר? הוא אומר שכולם יגידו, הלוואי שתהיו כמו אפרים. הלוואי שתהיו כמו מנשה. הוא מברך את אפרים ומנשה, שהם יהיו כל כך מוצלחים, שכולם יגידו, הלוואי שתהיו כאלה. זאת אומרת, שאתה בא לברך, אם אבא בא לברך את בניו, הוא מברך, הלוואי שכולם יגידו שיהיו כנוכם. זה הוא מתכוון. אתם תהיו כאלה טובים, שכולם יגידו, הלוואי כאלה בנים. הלוואי כאלה ילדים. אז כל אחד צריך לקבל את הברכה הזאת באופן כזה, שהוא צריך לדעת, שהוא צריך להיות כזה שכולם יגידו, צריכים להיות כמוהם. זה התפקיד של בני תורה. שהם צריכים לקדש שם שמיים, שכשרואים בן תורה ואומרים, רואים את ההנהגה שלו ואת המידות הטובות שלו, את האור הפנים שלו, את השמחת חיים, את העושר הפנימי, וכולם יגידו, כל אדם שיש לו ילדים יגידו, איזה בני תורה, כך הייתי רוצה שהילדים שלי גם יהיו. כך צריכים להיות כל תלמידי הישיבה. בך יברך ישראל.